רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
מפרסמים. חשבתם על פרסום בפודקאסטים? רן דנה הוא מהבעלים של וניליה, רשת גלידריות מצליחה, שעשתה קמפיין מוצלח מאוד אצלנו ברשת עושים היסטוריה. רן הסכים לספר לכם על המסקנות שלו מהקמפיין.
ומה שאהבתי בפרסום פה בעושים היסטוריה, שהקהל קשוב לחלוטין, ואני מצליח להעביר סיפור בצורה מאוד יפה, ואני מצליח להעביר בבת אחת 100% מסר.
זאת אומרת, המסר היה שווניליה גלידה, גלידה חדשנית, מושקעת מאוד, איכותית מאוד, ארטיזנית מאוד, זה היה חלק מהמסר. עשינו סדרה של בעצם פרסומות שכאילו נוגעות בזוויות, כולל ביקור מגניב אצלכם, שהיה ממש טעים שם לטחון גלידות. איזה פידבקים אתה זוכר שקיבלת אחר כך בשביל לדעת אם הפרסום עובד או לא עובד?
המון פידבקים, המון פידבקים. קודם כל שמענו בסניפים, לקוחות מדברים בינם לבין עצמם, ואחד ממליץ לשני, אתה חייב לטעום את המנגו, שמעתי על איך שהם מאבדים את המנגו, וחייבים לטעום את הדבר הזה. המון תגובות אצלנו בדרך השירות לקוחות. בטוח שמכל המדיות שעשינו, הכי הרבה תגובות קיבלנו בזכות הפרסומת אצלך. זה לא חייב להיות הייטק. אפשר לפרסם כל מוצר, כאילו, בייחוד אם יש לו סיפור מאחורה, ובייחוד אם יש משהו מעניין, או איזה משהו חדשני בדרך שמוכרים אותו, אני מאוד ממליץ, אני חושב שזאת אחת המדיות הישירות, הזולות, ביחס למה שמקבלים. אני ממש מודה על כל רגע שעשינו.
דברו איתי על פרסום בפודקאסטים, המדיה החדשה והצומחת ביותר בישראל. רן את ranlevy.com.
שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של עושים שיווק, כאן קובי גור, ואנחנו ממשיכים בעצם בסדרה שלנו על מחירות ושיווק והקשר ביניהם, ובשביל הנושא הזה כבר הצגנו אותו הפרק הקודם, ונגיד שוב שלום ללוטן סגל. היי לוטן.
נשמע.
מעולה. אני מקווה שנהנתם מהפרק הראשון, אבל למי שלא שמע אותו, בוא שוב נציג אותך לוטן, אז נגיד שאתה מומחה לשיפורי תהליכי מחירה ותוכן לחברות וארגונים, הבעלים של מרכז לתהליך המחירה הישראלי, ובפרק הקודם הבנתי סוף סוף את ההבדל.
למה ישראלי?
למה ישראלי, כן, אני חושב שזה מאוד מעניין. אתה גם מומחה לשיפור תהליכי מחירה ותוכן לחברות בארגונים, מילאת תפקידים בכירים בתחום המחירות והשיווק, בעצם לוטן ניהל את כל אנשי השטח של הבנק המוביל למשכנתאות בישראל, עובד מלווה גופים כמו צ'ק פוינט, טמבור, ראיתי דורון, אלנקה, אוטומציה, ירוחם, קופות חולים, חברות ביטוח ועוד הרבה חברות אחרות. אני אישית לומד המון, אפילו בסטארט-אפ, ואמרתי לך את זה גם באופליין, בסטארט-אפ שלי אנחנו הולכים לדבר על ארגון המחירות שלי, ובפרק הקודם קצת דיברנו על תוכן, וככה השארנו את זה כנקודה פתוחה. היום אני רוצה, אני חושב שרוב הפרק אנחנו נדבר על תוכן וניגע בתוכן ואיך הוא קשור, אבל אני רוצה להתחיל במשהו הרבה הרבה יותר בסיסי. קשה היום יותר למכור מאשר בעבר?
או, מה זה קשה הרבה יותר? את הפרק הראשון של הספר שלי שכתבתי, פתחתי בדיוק בדבר הזה, כי בוא נבין, נגיד עכשיו, כן קשה, אוקיי, אולי אני מוכר לך, בוא נבין רגע למה. בוא נחזור רגע קצת אחורה, בסדר? ניקח כמה שנים אחורה.
Okay.
בוא נדבר על סבא שלנו, בסדר? Okay. היו לו, היה לו זוג נעליים.
אחד, אוקיי? כל החיים כנראה. עד שהוא לא נקרא והתבלה, ואני לא יודע מה הוא עבר הכל.
מה הוא עשה עם הנעליים כשהוא היה צריך לתקן אותם?
הלך לסנדלר.
הלך לסנדלר. קודם כל, הבוקר בדרך לכאן ראית סנדלר?
לא.
יפה. קודם כל זה זן נכחד שהולך ונעלם.
כן.
אני זוכר שאימא שלי הייתה צוחקת עליו, שהוא כל כך הרבה פעמים הלך לסנדלר ותיקן ותיקן, שהיא הייתה אומרת בסוף הוא יגיע עם זוג שרוכים, ויגיד לסנדלר תבנה לו נעל סביב השרוך. כן?
יפה.
עכשיו, בוא ניקח אותך ואותי, הוא קנה פונקציונלית.
נכון.
סבא שלי ישראל, זכרונו לברכה, בא לסבתא שלי יפה, צריך נעליים. היא לא שאלה אותו למה, היא הבינה שהקודמות נגמרו.
אין נעל יותר.
שאלה מיותרת, לא צריך לשאול אותה.
נכון.
עכשיו אני אשאל אותך שאלה, אתה ואני קונים נעליים רק כדי...
לא, חוויה, כמה זוגות נעליים.
חוויה וזה, ובטח בכיף.
שייתים לבגד כזה ולבגד אחר. ברור. אני לא אלך עם נעלי ספורט עם חליפה וההפך.
וחז וחלילה שתשים אותה נעל פעמיים יום אחרי יום. אסור, זה... בדיוק. עכשיו בוא נסתכל על הילדים שלנו. אני טוען שהילדים שלנו מחליפים נעליים כמו שסבא שלי החליף גרביים. הקצב שלנו שלה להתרגש. עכשיו, כל דבר כזה אני רוצה שנסתכל על הלמה, אוקיי? אז מה זה אומר מבחינת שיווק ומחירות? לקוח שמחפש כל הזמן לקנות ולהתרגש ולהתחדש, בוודאות הוא נמצא באינטראקציות מחירה הרבה יותר מפעם,
כן.
בוודאות מוכרים לו יותר, הצ'קלקות, הרדארים שלו, מנגנוני ההגנה איפה נמצאים.
מה, למה הכי גבוה שיש?
בטירוף
אני יודע שמוכרים לי, אני צריך להתגונן.
נכון, אתה זוכר לפני 10 שנים שהיינו מתקשרים למוקד טלפוני, והנציג אמרנו, אני שנייה בודק עם המנהל אם אני יכול לתת הנחה, אנחנו האמנו שהוא בודק עם המנהל וחוזר כן. אלינו. היום אנחנו יודעים שהוא שם לנו מוזיקה, והוא לא שואל אף אחד.
הולך שותה קפה, חוזר אחרי 10 שניות.
אז מה אנחנו אומרים לו, אחי, עזוב אותי נכון. מהמנהל, אתה הרי תאשר לי. נכון, אנחנו, הרבה, אנחנו צרכנים הרבה יותר חכמים.
כן. אגב, והמנהל בהרבה מקרים היום זה השותף שלו
שיושב. זה שיושב בצד ימין בדיוק. ועושה את אותו תפקיד בדיוק.
נכון. וממלא את הקול שלו של המנהל.
נכון, אז אנחנו הרבה יותר דרוכים. בוא ניגע שנייה רגע בכלכלה.
רגע, זה אומר שלא רק שהיום יחסית לעבר אנחנו צורכים הרבה יותר,
נכון.
אנחנו גם הרבה יותר מודעים וחשדנים.
ברור.
זה כבר מקשה על המחירה.
ברגע שאתה קניין חכם,
אני בא
דרוך.
באנטי.
נכון. אתה מבין, בוא ניגע רגע שנייה באיזשהו משהו שלא תכננתי לדבר עליו, אבל השיחה איתך כל כך זורמת, אז באמת שזה נורא כיף ואין בעיה. בוא ניקח רגע נגיד סיטואציה, אתה היום בערב יש לך חתונה, ובא לך להתפנק בחולצה חדשה. נניח, אתה הולך לאיזושהי רשת מוכרת וגדולה, בסדר, אתה לא תקנה אצל חפר, קנית חולצה, סיימת את העבודה, הגעת הביתה, דפקת מקלחת, שמת את החולצה החדשה וגילית שיש במה,
קטם, כפתור,
קטם, גם לא משנה מה, בסדר? איך אתה מרגיש עכשיו?
על הפנים.
חוויית קנייה לא טובה, כן. נכון?
יותר מזה, אני מתחיל לחשוב מה אני לובש עכשיו.
יפה. אתה מחליף חולצה, שם חולצה ישנה, הולך לחתונה, אוקיי? אתה יודע בוודאות שכשתחזור לרשת, או שיבטלו לך עסקה, אנחנו לא בימים אנו בנו, יבטלו כן. עסקה או יחליפו לך את המוצא. עכשיו נכון. בוא נסתכל על מה עובר עליך, בסדר? אתה צריך לחזור לחנות?
כן.
יש לך איק זמן לחזור לשם, נכון? נכון? ואוטומטית יתחילו לחשוד בך.
נכון.
ויבדקו לך את זה מול הפרצוף, אם זה היה, תגיד, אתה בטוח שזה לא נפל
לך על הרצפה? אני בעל תקן הפושע כבר.
יפה, עכשיו יותר מזה, יש קופה מיוחדת שתטפל בך,
כן.
נכון?
אז אני מחכה בכלל בתור עוד יותר. כן.
עכשיו, לכל מי שהקדים אותך וקונה, שזה אתה מלפני 48 שעות, יקבל יחס מדהים. אבל אתה שאתה בא, בסך הכל,
כי אני לא מכניס כסף חדש למחזור.
בדיוק, עכשיו תגיד, הדלק לחנות עלה לך?
בטח, חנייה.
והחניון עלה לך? כלומר, יכול להיות שעל חולצה של 150 שקלים, אם ניקח את זמן העבודה שלך...
אני כבר אבטר על זה?
לא, לא תוותר, ישראלים לא כל כך מהר מבטרים, אנחנו לא אוהבים לתת
פרייר. גם אם זה עלה לנו 500 שקל.
1,000 שקל בשביל זה אין שום בעיה, קיבלת אחי, הכל בסדר. אבל מה קרה לנו? אנחנו עכשיו מתבאסים מאוד מהדבר הזה, זה מוביל לאסטרטגיות של חברות שמשכילות לפתח אסטרטגיית טיפוח סיכון לעולם הסיכון או על הכתפיים של הלקוח, איך אני קונה את הסיכון הזה, אבל זה כבר נושא אחר, בוא נדבר שנייה על החוויית קנייה. מחר אני אבוא למכור לך חולצה אחרי ששלשום זה קרה לך, מה יקרה? אתה תבדוק אותה מכל הכיוונים, אתה תתחיל להגיד לי רגע ומה יקרה אם אני חוזר, כלומר...
בכלל אם אני חוזר לרשת הזו.
נכון, אבל גם אם אני רשת אחרת, אני אוכל את הקפה במרכאות על מה שקרה לך ברשת השנייה. איך אתה תתחיל איתי את הדיאלוג עם אצבע מאשימה? ואני אומר, בוא, נכנס בן אדם לחנות, הוא כועס עליי, אני אפילו לא מבין למה, אתה מבין? כי אנחנו סוחבים את הדברים האלה עלינו. אז חד משמעית, האינסוף בחירות האלה שאנחנו עושים והאפשרויות בשוק, לפני 40 שנה רצית מדיח כלים, כמה מדיחים היו בשוק?
כן.
תקשיב, הלכה לי המכונת כביסה לפני חודש, בסדר? כביסה זה הקטע שלי בבית.
יש הצפת מידע כבר,
מה זה הצפת מידע? כביסה תמיד היה ה-thing שלי, אשתי צוחקת עליי שזה כולה ללחוץ על כפתור וזה.
הפטיש שלך.
כן, מה זה פטיש? קל נורא לתחזוקה. לא, אבל אני הרבה, אתה יודע, דיסלקציות זה עושה לי טוב כפל בגדים וזה, זה מרגיע אותי אחרי יום עבודה, וגם כלים, בסדר?
בכלים אני מזדהה איתך.
כן, אני מאוד אוהב את זה. והלכתי לקנות מכונת כביסה, וכמובן עשיתי קצת שיעורי בית וזה, ואני מגיע לחנות והוא שואל אותי אם אני רוצה עם IDOS. עכשיו, אני אותו בן 40, דוס, מה אומר לך? אבא של ווינדוס, מה שהיה שהיינו ילדים. אני אומר לו, אחי, אבל העולם מתקדם לווינדוס וזה, למה זה דוס? אומר לי, מה? אפילו לא הבין מה אני רוצה. אני אומר לו, מה זה IDOS? אומר לי, מה זאת אומרת? זה מערכת שאני מקווה שלא ירצחו אותי כל אנשים שמתעסקים במכונות כביסה, כי אני לא באמת מבין בזה, אבל זה אתה שם את כל הבקבוק של המרקח בפנים, וכל הג'ל של
הכביסה,
והוא משחרר כל פעם מניקה. עכשיו, אני טמבל קורדי, בסדר? ואני שואל אותו, אני אומר, רגע, אבל בבוקסה, קודם כל, כמה מסובך זה למזוג את המרקח לכביסה? כן. בסדר, אני יודע, אנחנו חיים בעולם מפונק וזה. אם אני שם את כל ה-3-4 ליטר הזה עכשיו בתוך המכונה, מה הראש הקורדי שלי אומר לי? עדיף סגור בבקבוק, למה שזה ישכב באוויר הפתוח וזה? הוא לא מבין מה אני רוצה ממנו, הוא אומר, לא אחי, לשם העולם הולך, וזה מה שטוב. לא קניתי, כי לא ידעתי מה זה IDOS, אז יצאתי משם מבואס, אמרתי, אני אקרא בבית על ה-IDOS הזה, כי אני לא יכול לקבל החלטה כרגע. עכשיו, אני עוד כאילו, אלק צרכן נבון וחכם, וגם עובד עם חברות שמתחומה. העולם נהיה מאוד מאוד מורכב. עכשיו בוא נסתכל רגע.
רגע, זה אומר שגם יש לי הרבה יותר מידע לצרוך לפני שאני מקבל החלטת קנייה.
בוא ניקח, תן לי קנייה אחרונה שלך של 1,000 שקל ומעלה בחודש, חודשיים האחרונים. לפטופ. מה עשית לפני שקנייה?
וואו, מחקרים, ונכנסתי לסינט.
כמה שעות עבודה.
כמויות. ואני עדיין לא בטוח שאני קניתי את הדבר הכי טוב, כן?
דרך אגב, אתה כאן בדיסוננס, כי מצד אחד אתה לא תהיה שלם אף פעם, אתה תחפש את הלפטופ הבא. מצד שני, יש מחקרים פסיכולוגיים שמראים על משהו שנקרא רציונליזציה של קנייה, שוואנס קנית את זה, גם אם זה דופק אותך,
זה הדבר הכי טוב בעולם.
מה זה אומר עליך?
הלפטופ שלך לא שווה, קניתי אחד חדש מעולה.
יפה, אז זה הוכחת זה. עכשיו בוא נהיה רגע פרקטים, בסדר? כי אני מאוד מאמין, מחירות זה פרקטי, זה המקצוע הכי פרקטי בעולם. דרך אגב, זה הגוף שהכי קל למדוד בכל חברה. משאבי אנוש ירצחו אותי אולי, אבל נורא קשה למדוד רווחה בחברה. איש מחירות, אח שלי, מה סגרת היום? למה אתה בזבז את הזמן לדבר איתי עכשיו? בכלל, למה אתה לא בשטח?
אפילו תעמלה שלך אתה מקבל על
תוצאות. הכל מדיד. בוא נדבר שנייה על הלפטופ. תן לי פעולות שעשית. פעולה פשוטה,
לקנות לפטופ. כן, הגדרתי מה אני בכלל מחפש.
מעולה, תקציב.
תקציב כמובן.
שאני מרשה לעצמי להניח שלא עמדת בו.
חרגתי ממנו, במעט.
ברור.
מעט הרבה.
וכמה עשרות אחוזים לפחות.
מתחיל לחפש, זאפ.
זאפ, מה עוד?
זה המקומות עכשיו.
עכשיו אתה מסיים זאפ, מה עובר לך בראש בתור ישראלי?
לא יודע, יש לי הרבה מחשבות שעובר לי בראש. אני יכול להשיג יותר זול. למה מוכרים לי בארץ במחיר שהוא פי שתיים ממה שאני קונה בארצות הברית? רגע, מי טס לארצות הברית ויביא לי?
זה המחשבות. כן, זה המחשבות שעובר. בדיוק.
אבל גם אז, ואני כן מחשיב את עצמי כצרכן שבוודאי באזורים הטכנולוגיים האלה, זה האזורים שאני חופר. נכנסתי לסינט ולאתרי ריוויוז וקראתי וראיתי, והלכתי לחנות להסתכל איך נראים דגמים שונים.
בכלל.
לגמרי, ברור. אני חייב להרגיש בידיים. ברור. זה הגווניה הרי.
ואז מה קורה בתהליך הזה? פעם לפטופ היה פשוט, תגיד תודה שבכלל הוא עבד לך. פתאום, אני קניתי את הלפטופ הזה שמונח מולך לפני משהו כמו שנתיים, כי אני מעביר המון הרצאות, אז רציתי משהו כליל ונוח וזה. ובאתי לחנות, ואני גם כותב המון, אני מתעסק בתוכן, אז התחלתי לבדוק וראיתי שללפטופ שאני קניתי יש מקלדת מאוד נוחה. אבל אז גיליתי שהסוללה שלו לא טובה. אתה מתחיל להיכנס לסרטים, מה גובר על מה?
במסע ומתן עם עצמך, כי אתה רוצה הכי הרבה זיכרון, והמעבד הכי חזק, ורזולוציית מצח הכי גדולה.
שאין בעיה להשיג את זה.
ושיהיה קל.
30 אלף שקל.
בדיוק, תשים 30 אלף שקל. לא, אבל שמתי רק 5,000 שקל. איך עכשיו אני?
תקציב של 360, מה אפשר לגלל? יפה. עכשיו, אתה מבין שעם כל הבלגן הזה, אנחנו כל הזמן נסתובבים, ותסתכל, דיברנו על לפטופ. ודרך אגב, זה עוד לא הכל. יש כאלה שמעלים את הפוסטים בפייסבוק, אתה מכיר את זה?
נכון, כן.
לנובו
ורסס זה, בדיוק.
תנו לי בראש, תנו לי בתגובות. אני שואל, אתה יודע, זה חוכמת המונים וטיפשות המונים. אתה לא יודע מי יגיב לך ברוב המקרים. כלומר, לך תדבר עם אוטוריטה, עדיף לך לדבר עם שני אנשים מבינים, מסבתא שלי שהייתה משועממת ואמרה לי לנובו, כי זה בלמד ואני לוטן, אז זה מתכתב לה ונשמע לה חרוז.
כשאנחנו נדבר על זה קצת בפרק הבא, בעיקר בתחום שלי של אינפלואנסרים, מי הופך מישהו לסמכות בכלל?
וואי, זה...
אם מישהו כתב לי...
מי ממליך סלבים.
בפוסט בפייסבוק לנובו או אייסר, ומישהו ענה לי, רגע, מי אמר שאתה בכלל סמכות?
נכון.
אבל אני מקשיב לו.
ואז אתה קורא את הפוסט הבא שלו והוא כותב, כל החיים הייתי טכנופוב, אתה אומר, בוא נה, מה עשיתי? נכון, נכון. זה חוכמת המונים.
אז זה באמת חלקים, ואני חוזר להתחלה של השיחה הזו שלנו, אז... הצפת מידע זה עוד חלק מאוד משמעותי.
זה קריטי. עכשיו, עזוב את זה, אנחנו חיים היום בעידן של אינדיבידואליזם, בעידן של חשיבות עצמית. אני אשאל אותך שאלה. אתה לוקח ליד עכשיו איזה תמונה שאתה רוצה שצולמה של המון חבר'ה בשנות ה-30, 40, 50. הם נראים אותו דבר בתמונות, נכון?
לבושים אותו דבר.
אותם כובעים, אותו זה. עכשיו, עזוב, מי שחיה זה יגיד לך מה פתאום, זה כובע של סלינג'ר, שהוא שונה, אבל הם נראים לך אותו דבר. קח תמונה משנות ה-70, בסדר? תקופת הסקס, סמים ורוק אנד רול, התקופה הפרועה.
עדיין כולם נראים איפים בחוק יותר אותו דבר.
כולם בדלפון, כולם שיער ארוך וכולם חולצה פרחונית, כן? וזה העידן הכי אקספרימנטלי וכולי. היום תיקח תמונה, כולם נראים שונים. אחד עם ג'ינס קרוע, אחד עם כך, אחד עם פה, אחד עם שיער כזה, אחד עם כובע. העידן הזה של האינדיבידואליזם והחשיבות העצמית, שדרך אגב, יש בלוג מרתק שנקרא Wait But Why, תחפשו מאמר שנקרא הלוסי וג'נריישן וואי, מרתק, הוא גם תורגם לעברית, שמסביר שם בצורה מאוד סרקסטית, את כל מה שעובר עם איך מוכרים ללקוח עם החשיבות העצמית, שהשמש כל הזמן זורחת
לא
לו.
לא סתם קוראים לדור שיש כרגע, דור, אתם דיברו על דור ה-X, דור ה-Y,
דור הזה, דור,
היום יש דור ה-I, דור ה-I.
נכון, נכון, נכון.
I, אני.
עכשיו, אני מדבר הרבה על טכניקה שנקראת גוף אפס. מה זה גוף אפס? זה טכניקה שפיתחתי, שאומר, אתה זוכר בית ספר גוף ראשון, שני, שלישי,
כן,
רבים,
כן.
יחיד.
גוף אפס לא נתקלתי.
יפה, מה זה גוף אפס? גוף אפס אומר, תקשיב, אתה לא רלוונטי. אתה לא מעניין, תדבר על הלקוח. גם כשאתה אומר לו משהו, זה מעניין מאוד, ואני אגיד לך יותר מזה, מה חברות אומרות? אנחנו עם ותק ומוניטין וניסיון וזה. אחד, אם אני מדבר עליי, אני לא מדבר עליך. בוא נתחיל, אני לא יכול לעשות את שתי הפעולות במקביל. זה אחד. שתיים, הם חוטות. למה הם חוטות? תגיד לי שאתה מותג או שאתה עם מוניטין, מה יוצא לקובי מזה שאני מותג ומוניטין? תפסיק לדבר.
זה שאתה קיים עשרות שנים לא מעניין אותי.
מה אכפת לי? תביא מחיר, תביא עכשיו, תביא מהר, תביא הספקה. זה לא מעניין היום. עכשיו, יותר מזה, אמרנו שהעידן רווי מידע, הוא עומד מולך עכשיו, הוא יודע שאתה מותג ומוניטין, בגלל זה הוא בא אליך מסיבה כזו או אחרת.
זאת אומרת, כאיש מחירות, אני לקחת זה לרמה הפרקטית. קודם כל, אל תן את ההיסטוריה של החברה שאתה עובד בה, זה לא מעניין אף אחד, ומי שהגיע יודע עליה.
או שתיתן אותה בצורה של אמילי, אני מה יוצא לי.
מה יוצא לי מזה, כן, זה עם התנועה הישראלית שלי, אנשים לא רואים את העד, עם היד שמסתורת, מה יוצא לי מזה?
נכון,
בדיוק. והדבר השני, אל תדבר עליך, תקשיב ללקוח. עכשיו, זה משהו שאני שומע המון מאנשי מחירות, כמו שאמרת בפרק הקודם גם, שתי אוזניים, פה אחד.
נכון.
תקשיב, אל תדבר על עצמך, דבר על הלקוח, זה הגוף אפס?
זה חלק מהגוף אפס, נכון. אני אספר לך סיפור נורא מצחיק. לפני כמה שנים מגיע אוטוריטה תותח בארצות הברית בשם ביל גלייזר. הוא היה שותף של דן קנדי הרבה מאוד שנים. הם שני שפיצי עולם, ודיברנו בפרק הקודם על זה של יועצים לעסקים קטנים שיגיעו לגדולים וחזרו חזרה, כי היום כבר העולם הוא מאוד מולטי-דיסציפלינלי לצורך העניין. ואני התמזל מזלי להיות איתו כמה שעות ועם אשתו, נדמה לי שקראו לה לינדה או לורה, לא לכעוס, וליוויתי אותם, הגיעו לארץ הקודש, הוא מאוד אוהב את ישראל, ואחרי ההרצאה באנו ודיברנו, מאוד התחבר אליי ושמע שאני כותב ספר בתחום המחירות, והוא אמר לי, תגיד, זה קטע שלכם מהישראלים שכולם באים לשאול אותך שאלות אחרי ההרצאה ומחפשים טיפ זהב, ואני התחלתי לצחוק ואמרתי לו, תקשיב ביל, את הספר שלי שאני כתבתי, סיימתי בפרק של טיפי הזהב, ומה שכתבתי שם זה שטיפים זה דבר, הרי אנחנו נורא רוצים טיפים וכלים פרקטיים.
קיצורי דרך.
וקיצורי דרך. אני אגיד לך איפה הבא עם טיפים. טיפ, אתה צריך לדעת מה אתה מבקש. לפעמים באים אלי אנשים אחרי הרצאות, ואומרים לי, תקשיב, יש לי איזושהי בעיה בחברה וזה, אני חייב השנה לשלש הכנסות. יש לך איזה טיפ לתת? טיפ לתת לך לשלש הכנסות, אין בן אדם בעולם שיכול לתת לך. עכשיו, מה אני אגיד לו? תעשה דיגיטל, תמכור יותר. אין לי מה להגיד לדבר כזה.
בשביל לנפנף אותו.
נכון, ומה שכתבתי בפרק האחרון של הספר, זה עשיתי לעצמי חיים קשים, ואמרתי, אוקיי, קובי החבר הכי טוב שלך בעולם, הקים עסק ורוצה עזרה וצריך טיפים. אתה בעוד דקה עובר לשליחות למיקרונזיה, אין שם וי-פיי, לא תוכל
לעזור. מה אתה משאיר אותו ביה בודד הזה?
מה אתה נותן לו עכשיו? אז אמרתי, אוקיי, בעולם שבו אין טיפים, איזה טיפים היית נותן? אז בוא נדבר שנייה. אחד, דיבור ברגש ותועלות מאוד חשוב. הלכתי לקוש, אמרתי לך את המכשיר הסלולרי החדש, כולם דיברו איתי, ג'יגה פיקסל, פיקסל, שמיקסל, ליבה, וזה מה אכפת לי, אני לא יודע מה זה פיקסל, אני יודע שזה נראה טוב, אני יודע שאומרים שהמצלמה טובה, זהו, לא מעניין אותי יותר מזה.
אלא אם אתה טכנולוג.
אז אמרנו, אז תדע לזהות איזה טיפוס אני, אבל אתה יודע, בוא נדבר פשטות, בסדר? הטיפוס האנליטי, סטטיסטית, הוא הרבה פחות מהדומיננטי והמשימתי. זה מובהק, אי אפשר להתווכח על זה. בוא נרד לרחוב. 1,000 איש, לכמה יש פלאפונים?
לכולם יש, אבל
יפה. כמה מהם אנליטים? 100, 200. מה זה אומר? שאם אתה מדבר איתי בג'יגה פיקסל, איבדת 800, מה שמחזיר אותך ללמה סוגרים 3%. אוקיי? עכשיו, אתה מבין שיצרנו מצב שאנחנו כל הזמן מדברים בטכני, כשמה שמעניין אותנו זה בכלל התועלות.
כן.
אז איש מחירות שמדבר איתי בג'יגה פיקסל, פיקסל ג'יגה, זה לא הצורה לדבר איתי.
אז אומר, כל מוצר, בוא ניקח מוצר טכנולוגי אחר, טלוויזיה.
כן.
אל תדבר איתי על כמה היא רחבה, או גדולה, או עומק הצבעים, או כמה היא הבהירות שלה, או הדברים, או שהיא מתחברת למסך החמק עולה. מה שאתה אומר לי, דבר בעצם על חוויית הצפייה, ומה אתה מקבל, ואיך אתה צורך את התוכן הטלוויזיוני.
אני אומר לך משהו עוד יותר קיצוני. אני אומר, קודם כל תבין עם מי אתה מדבר, בסדר?
איזה טיפוס עומד מולך?
עזוב איזה טיפוס זה גם, אתה יודע, אפשר לקחת את זה לספקטרום הרבה יותר גדול, אבל בוא נסתכל על בן אדם שמולי, בסדר? אתה מכיר את החברים האלה שהם מסמרים חברתיים ואוהבים לארח את החבר'ה למונדיאל?
כן.
מבחינתו הטלוויזיה צריכה להיות מוקד עלייה לרגל כדי לארח את החברים. אני אתן לך פה דוגמה יפה לסיטואציה הזאת. עבדתי עם אחת, עם מכללה אחרת מזאת שאמרתי מקודם, והגיע אלינו, ישבתי עם היועץ לימודים, שזה טייטל מכובד לאיש מחירות לכל דבר ועניין, כן? וישבנו במשרד, והגיע ילד בן 23, אחרי צבא כזה קצת וזה, ורצה ללמוד ראיית חשבון. ואני קולט אחרי 20 דקות שהשיחה הולכת לפח, הוא לא הולך לסגור, והאיש מחירות מפוספס אותו, ונתתי לו קטנה ברגל וביקשתי להתערב. אמרתי לו, תגיד, אני יכול להכין לך קפה וזה, יאללה, בכיף, יצאנו לקפה, אמרתי לאיש מחירות, שמע, חוזרים, תן לי 5 דקות איתו, איתך ביחד כדי שתלמד. אני הולך לעשות איזושהי טכניקה שאני אלמד אותך אחרי זה, בסדר? שנקראת 5 תלמות, דרך אגב. חזרתי לאותו בן אדם, אמרתי לו, תגיד, למה אתה רוצה ללמוד ראיית חשבון? כי אני טוב עם מספרים, כי פה כשם זה. כן, אבל יש מתמטיקה, יש פיזיקה, יש זה. נכון. למה דווקא ראיית חשבון? תשמע, כי תמיד אמרו לי שאני טיפוס כלכלי ומבין כסף. סבבה, אז יש גם מנהל עסקים ויש גם... יש שוק ההון. למה דווקא ראיית חשבון? עכשיו, עשיתי גם טריק שלא שאלתי למה דווקא ראיית חשבון, כל פעם טיפה שיניתי את הנוסח. כן. למה דווקא אתה אוהב מאזנים וכאלה. ואחרי 4 למות כאלה, שקרה שם דבר מדהים, קודם כל מלמה ללמה לדעתך, התשובה שלו יוצאת יותר מהר או יותר לאט?
הרבה יותר מהר.
הרבה יותר לאט.
למה?
למה? כי בוא נעשה
תרגיל. אז דורש מחשבה.
ברור, אוקיי, בוודאי. אני אשאל אותך שאלה עכשיו, כן. בסדר? מאיפה אתה בארץ?
כפר סבא.
כפר סבא. למה דווקא כפר סבא?
אשתי.
אשתך.
הגעתי בעקבות האישה.
למה חשוב לך דווקא לעשות את מה שאשתך רוצה?
היה לי נורא נוח מהבחינה הזו של כפר סבא, ואני חושב שבסופו של דבר, עכשיו התחלתי לחשוב בעצם.
אני רואה את העיניים שלך.
כן, התחלתי לחשוב בעצם מה יש בכפר סבא, למה אני גר שם.
עכשיו אם נמשיך את זה עוד 3 דקות, ייקח שעה לתת לי תשובה.
רגע, חכה שנייה, אני אחזור אליך.
יותר מזה, אתה תגלה על עצמך תובנות חדשות שאולי לא חשבת עליהן ביום יום.
זאת אומרת, העובדה שאני חושב אותם בכל רם,
או בשקט, נכון, אבל זה עוזר. עכשיו, אני מדבר עם הסטודנט הזה, ואז משום מקום, יש מחירות, קודם כל, זה היה מצב מצחיק, כי כשלקוח לא עונה לנו, אנחנו עכשיו משדרים כאן, נכון? בוא נשתוק רגע ל10 שניות.
יש שתיקה מביכה, כן.
חוסר נעימות, נכון, אז יש מחירות עם שתיקה, לא יודע מה לעשות. עכשיו, לפעמים שתיקה היא דרמטית, והוא לידי מתפתל בכיסא, ואני שואל את אותו בן אדם שיושב מולי, כמה פעמים, למה? ואז בסוף אומר לי, תקשיב. עכשיו, כשבן אדם אומר, תקשיב,
אז הוא באמת הגיע למקום, כן.
אוקיי, אומר, תקשיב. אבא שלי רואה חשבון, יש לי 2 אחים בחורים. אח אחד הוא בכלל אמן, צייר וזה, לא הלך על העסק. האח השני רצה לי, היה לו חלום להיות משפטן וזה. אני האחרון...
שיכול להחזיק שלי... את המשרד.
עכשיו אני אשאל אותך שאלה. נגיד שאתה לא מבין כלום במחירות. האם אני אגיד לילד הזה, אחרי שלמדתי מה הלמה שלו, תחשוב איך תרגיש כשתיגש ללוח מודעות ותראה ציון, או מה אבא שלך יגיד כשהוא ייגש ללוח ואתה
מבין? כן, תדבר איתו על החוויה כבר.
עכשיו, עזוב שנייה, האתיקה מקצועית, ואם זה נכון לעשות או לא נכון, ואם אני דוחף אותו עכשיו לאבא או לא, נשים את זה רגע בצד. אתה מבין שאתה מפספס כאן? כי אם אני מוכר לו עכשיו מספרים, וזו התשובה שלו.
אבל זה לא, אני מבין את החוויה, ואני חושב עליי כצרכן.
כן.
אני חושב על איש מכירות שאני נכנסתי לקנות טלוויזיה.
נכון.
אחי, מה אתה רוצה ממני?
נכון.
זה כאילו, אתה בכלל יושב לי על הראש עכשיו, למה אתה קונה טלוויזיה? ומה אתה הולך לצפות בה? בהרבה מאוד מקרים, אני מתעצבן, עזוב אותי, באתי לקנות טלוויזיה.
אתה יודע למה אתה מתעצבן?
No.
אתה מתעצבן כי חוויית השיח והשיחה שמנהלים איתך כאן, היא לא ממקום אותנטי. אתה מבין?
Okay.
אני אתן לך דוגמה למשהו שאני מלמד במחירות, שנקרא אפקט ההצרחה. מלמדים אותנו שאחד הדברים הראשונים שעושים עם לקוח זה מה? נכנס לחנות, מה אתה עושה איתו?
מה אתה מחפש?
לפני זה?
לא יודע. חיוך.
חיוך, okay. נכון? ולהתחבב עליו וכולי, כן, וליצור כן. איתו סוג של כימיה, כן. סמול טוק מקרב, עזוב איך נקרא לזה, בסדר? ואז אחרי זה לברר את הצרכים שלו, בסדר? אני טוען שזה טעות מאוד גדולה, ואני אגיד לך למה. אני ואתה נניח נפגשנו עכשיו, בזה הרגע. כן. אני מסתכל עליך, על מה אני יכול להחמיא לך?
לא,
בונה, זה אחד השריגים הכי מדהימים שראיתי בחיים שלי. מה עובר לך בראש עכשיו?
בונה, הבן אדם אוהב אותי.
בטח, ממש. הבן אדם מוכר לי עכשיו בזה, נכון? אז אני אומר, תחכו קצת עם המחמאות האלה, תפצחו.
אתה אומר, זה נראה לא טבעי.
ברור שזה לא טבעי. אז אני אראה אותך עכשיו, יחמיא לך על השריג, אתה ישר אומר, בונה, איפה הכרטיס אשראי, ואיך אפשר לנעול אותו?
ואיך אני בורח?
איפה הכספת הקרובה, בדיוק. עכשיו, כשאתה נכנס לחנות טלוויזיות, זה שאלה של מה הגישה של איך אני בכלל מדבר איתך. אני יכול להגיד לך, ראיתי שתסתכלת מקודם על הטלוויזיה הזאת יותר מאחרות. יש משהו שדווקא משך, אני אעשה את זה בנחמדות, כן? יש משהו שדווקא משך אותך אליה? תענה לי מה שבא לך כרגע.
כן.
היא נראה לי ככה.
יותר בהירה, יותר טובה, יותר זה, כן.
הבנתי, אז למה בהירה? אולי יש לך משהו עם העיניים שאתה לא מספר לי, אתה מבין? עכשיו, אם אני אבין את זה ואני אגיד לך, תגיד, קובי, אני יכול לשאול אותך שאלה ככה עם יד על הלב, בהירות ועוצמת התמונה זה משהו שהוא חשוב לך? תקשיב, אם זה ככה, אם אהבת את זאת, בוא תראה מה
זה. זאת.
אתה מבין שאני באמת עוזר לך? אני באמת עושה את התפקיד כמו שאני צריך מאשר עכשיו לקחת אותך למבצע.
זאת אומרת, אני כבר מוריד קצת הגנות, כי אני מרגיש שאתה מדבר איתי במה שמעניין אותי.
אני מדבר איתך כבן אדם, לא איתך כלקוח.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
אני רוצה להמליץ לכם על פודקאסט חדש שאנחנו מפיקים עבור חברת החשמל, מטען חשמלי, השם שלו, פודקאסט על העבר, ההווה והעתיד של חברת החשמל. שלום ליוסי מץ, המגיש.
היי רן.
אז אני האזנתי לפרק הבכורה שעוסק בפנחס רוטנברג שהקים את חברת החשמל, ואני חייב להגיד לך שהופתעתי, לא היה לי מושג שרוטנברג הוא היה אפילו בכיר בכוחות המהפכה ברוסיה במאה שעברה, אפילו הציע להפיל את ליאון טרוצקי.
הוא לקח את גפו, הם עברו את הגבול, הם ברחו לאירופה, ואומר לו, אם אתה תמסור שמות, אתה יכול לקבל הרבה מאוד כסף.
תשמע, רן, כשהתחלתי לעבוד על הפודקאסט הזה, לא היה לי מושג לאיזה עולם אני נכנס. כך למשל את הפרק שעוסק בסייבר. איך מתאמנים כדי להתגונן מפני תקיפות סייבר? והאם נסראללה הוא כבר לא האיום הגדול ביותר עלינו? או איך הופכים גז שמוציאים ממעמקי הים לכוח חשמלי שמטעין את הפלאפון שלי? אבל זה רק העבר וההווה. בפודקאסט אנחנו נדבר גם על העתיד.
החבר'ה שיושבים בצד השני הם חבר'ה היצירתיים ביותר שאתה תפגוש אי פעם. אני מודאג, אני לא ישן בלילה.
אנחנו נמצאים בפתחה של מהפכת האנרגיה הבאה, והיא מהפכת החשמל המבוזר.
אז יוסי, איך תראה באמת רשת החשמל שלנו בעוד 20 שנה?
אני לא אגלה לך, כי אני רוצה שתאזין לפודקאסט, אבל בכל זאת אני אומר לך שרשת החשמל, כמו שאתה מכיר אותה היום, תשתנה לגמרי בשנים הקרובות. ובכלל, חברת החשמל, כמו שאתה מכיר אותה היום, לא תראה אותו הדבר בתוך כמה שנים, ולי העובדה הזאת גרמה להסתקרן הרבה יותר מהעבודה על מטען חשמלי.
בהחלט מסקרן. תודה רבה לך, יוסי. מטען חשמלי, הפודקאסט החדש של חברת החשמל. חפשו מטען חשמלי באפליקציית הפודקאסטים שלכם ובאפליקציית רשת עושים היסטוריה לאנדרואיד.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
אז טוב, שכנעת אותי שנורא קשה למכור היום, ופעם לסבא שלי היה כנראה נורא קל למכור. נולדתי בדור אחר. התחלנו לדבר קצת בפרק קודם, ואני רוצה קצת לחבר את זה. דיברנו על תוכן.
נכון.
ולכתוב תוכן, ואמרנו שבעצם אין הבדל אמיתי בין תוכן שיווקי לתוכן מחירתי. המטרה של התוכן היא להשאיר ולדבר אל הבן אדם, פשוט במדיה אחרת. מי כותב את התוכן היום?
אז זהו, קודם כל יש הבדל מטורף בין סוגי התכנים, ובוא ניגע להם שנייה בעיניים, ובוא רגע בכלל נחזור רגע אחורה ונסתכל על אבולוציות, בסדר? היה את האדם הקדמון במערה. כן. מה היה המשימה שלו?
לשרוד.
הישרדות, בסדר? שיווק היה לו בראש, יחץ היה לו בראש, תן לי איפה האריה הקרוב, ואיזה נבוט אני לוקח, ואיך לעזאזל אני חוזר חי באותו. מצוין, בוא נרוץ קדימה, תקופת המערב הפרוע. בכל הירה מה היה לנו? בנק אחד, חלבן אחד, נפח אחד, סוסן, אם יש מקצוע כזה.
אתה אומר, אולי צריך בכלל להתאמץ בשביל
למכור. אין תחרות ואין כלום, בסדר? זה חברת חשמל all over the place, מה שנקרא. אחלה. באותה תקופה, האם היה שיווק או יחץ?
לא צריך.
מה היה? מחירות.
נכון.
עכשיו בוא ניגע פה במשהו מעניין. מדברים אותנו על יחס המרה, ותמיד זוקפים את זה לאיזה עידן?
עכשיו, של הדיגיטל.
הדיגיטל. עכשיו, כן. נשאל אותך שאלה. אותו חלבן, נכנסו לו ארבעה אנשים, שלושה, נגיד, אחד מחמש. יש כאן יחס המרה?
בטח.
חד משמעית.
נכון.
אבל זה דיגיטלי. לא, אחי היקר, זה לא דיגיטלי.
אבל אז יחס המרה, אני מניח שהיה משהו קרוב ל-100%.
במערב הפרוע, אבל רגע.
לך תמצא חלב 100 קילומטרים.
למה? בטח היה אלרגיות הרבה יותר חריפות ללקטוד, אנשים מתו, אז שטוח ידעו לא להתקרב. יפה. אותו נפח גידל פרוטוג'י, סטאג'ר אצלו, בסדר? שיסתכל עליו וכל היום מתעלל בו, תיקח זה, תיקח זה, תביא את זה, תביא פה. מה הוא אמר בסוף? בונה, הירה מתרחבת, הילודה פה גדלה.
אני אפתח ממול.
אני אפתח ממול. אופה, קרה כאן משהו מעניין.
תחרות.
תחרות, נכון? אני עכשיו...
הסכום אבו שוקרי המקורי ואבו שוקרי המקורי המקורי.
נכון. הנפח המקורי והנפח אבו שוקרי. ואז מה קרה? שמתי שלט למעלה, נכון? פתאום זה מה? שיווק, פרסום, אתה בא אליי, אני מחייך אליך, בוא נלך.
אני צריך שאנשים ייכנסו לחנות ולא לחנות ממול.
חלק פליירים, כן, הלבנים, לא יודע איך חלקו פלייר, נותן נקדחים.
שמעתי מישהו מעניין שאמר לי, תקשיב, הטריק הזה של פלאפל, פלאפל ממול, זאת הבעלות.
קודם כל, מה זה אותה? יש מקרים שזה הוכח, אתה יודע.
חלק מהעניין, ואפילו תחרות ביניהם, אל תלך לפה, תלך לפה. מייצר לאותו בעלים, הרבה יותר.
אני מכיר אחד בפתח תקווה שהגיע כמעט עד בלגן מאוד מאוד גדול, ולא היה אותם בעלים, וזה גם ראינו בעיניים. אבל בוא נתקדם, אז הגענו למערב הפרוע, אז התחיל שיווק וכו', ואז אחרי זה התחיל עולם הפרסום, נכון, אני כבר מתחיל לפרסם, מבצעים.
בעיתון העיירה.
יפה, בדיוק, אני מתחיל לעשות ופרסום וכו' וזה, ואז לפני כמה שנים, עכשיו לפני 15 שנים, קראתי ספר מרתק של אל ולור אריס, זה אבא ובת, שהוציאו סדרה של כמה ספרים, ואחד מהם נקרא שקיעת הפרסום ועליית יחסי הציבור. ואז התחיל תחום של יחסי ציבור, זה גם מתקרב קצת למה שאתה מתחיל לקרוץ קצת למה שאתה מתעסק, ואז התחילו יחץ, ואז התחילו להגיד, בסדר, זה לא אובייקטיבי. האם ג'ורג' קלוני בבית באמת שותה נס? קודם כל, אני לא יודע, לא ביקרתי אצלו בבית, אבל אם ניקח ניחוש פרוע, אנחנו מאמינים שאולי לא בטוח, בסדר? למרות שבטח נספרסו
קיבל מכונה ופוצצו אותו בשרוולים.
אבל אני מניח שאם הוא ג'ורג' קלוני, הוא נתן לחברים את הקפסולות, בסדר? אז ואז יצאו חברות כמו Outbrain וטאבולה וכולי, ואז זה נהיה מעניין, ואז נהיה פתאום קטע של אם קראת X, אז אולי גם יעניין אותך Y, וכאן התחילו מניפולציות של תוכן וכולי וכולי, והיום חברים שלי אומרים שאין דבר, אין היום חדשות. זה או, החדשות זה או פייק ניוז או תוכן איזה, אז אפשר להתווכח על זה, ואני מבין למה אומרים את זה. הרעיון הוא שכל האבולוציה הזאת הביאה למצב שהגיע תוכן שיווקי, ועכשיו אני מחזיר אותך לאיפה שנגעת מקודם. מי הם האנשים, אני רוצה כמו יהודי טוב להחזיר לך שאלה בשאלה, מי לדעתך הם כותבי התוכן, בוא נאפיין את האנשים האלה. מי זה כותב תוכן? במה הוא עובד?
אני מסתכל על האתר שלי, אני מסתכל על... אתה יודע מה, עזוב, רוב האתרים היום. בסוף מי שכותב אותם זה או האנשים עצמם, או צורסרים בכלל באפוורק וכאלה.
נכון.
אבל גם אם מסתכל בתוך החברה עצמה, זה אנשי השיווק ב-99% מהמקרים.
אנשי השיווק, נכון. או אם זה כותבי תוכן, בוא ניקח את הכותרת כותב תוכן. תוכן זה דבר יחסית חדש.
בסדר, כשהוא נכנס בגוגל, אומר, טוב, הבתים הכי יפים ביוסטון.
נכון.
מוצא כמה מאמרים, כותב, משרבט מזה.
שזה כבר אסטרטגיית מיטו, דרך אגב, זה כל הזמן לחפש ולעשות זה. אבל ה-DNA של האיש תוכן הזה, של התוכן השיווקי, הוא עיתונאי, הוא בלוגר, הוא פרסומאי, הוא קופירייטר, הוא אתה בעצמך, כמו שאמרנו מקודם.
הוא לא יש מכירות.
רגע, אני אשאל אותך שאלה עוד יותר קשה מהוא לא יש מכירות. האם אותו בן אדם, אני מדבר אובייקטיבית, תביא לי את מי שאתה רוצה, האם אותו בן אדם לדעתך, בסדר? אפילו זה שאתה עובד איתו. חווה בחיים שלו אלפי טריקות, ניתוקי שיחות בפרצוף וטריקות דלת. הוא ניסה לעשות קולד קולז?
לא.
הוא יצא לשטח וניסה לעבור דלת לדלת?
לא, אולי בעברו כמוכר בעגלות בארצות הברית, אבל לא...
וגם אם כן, אז הוא עושה את זה 3 חודשים, ואני מבטיח לך שרוב כותבי התוכן הם לא כאלה. כלומר, ואז למעשה התחלתי להתעסק לפני כמה שנים ולפתח נושא שנקרא תוכן מכירתי. שאלתי את עצמי שאלה, מה עם איש המכירות הכי תותח שאתה מכיר בחברה שלך, או בכלל בארץ, או לא משנה מה? היה במקרה גם עמוס עוז ידע לשלב בין שני הדברים בצורה מדהימה, בסדר? ואז עשיתי תפנית מאוד גדולה בקריירה בשנת 2003, הלכתי ללמוד תרצה גרנות קופירייטינג, זכרונה לברכה, שינתה לי את החיים, נגעה בי באמת...
נגעה בהרבה מאוד קופירייטרים בארץ.
נגעה בהמון, נכון, והיא דמות מדהימה, והעבודה שלי זכתה שם במקום הראשון, אנחנו גם נדבר בהמשך על מה זה מכירה רכה, להגיד העבודה שלי זכתה ולא אני זכיתי, זה מכירה רכה, כי אני לא מדבר עליי, זה העבודה היא עשתה, זה, כאילו בנתה את עצמה, כן? אז העבודה שלי זכתה שם מקום ראשון, משם המשכתי ללמוד סם שפיגל כמה שנים קולנוע, תסריטאות, כתיבה, ואז למעשה הבנתי שיצרתי פה מוצר חדש בשוק, שאם תיקח אנשי מכירות, ודרך אגב, אני לא היחיד, תן לי אנשי מכירות טובים, בטוח חלקם אוהבים לכתוב ברמה כזו או אחרת, פתאום יצא לך כתיבה מכירתית. עכשיו, מה זה כתיבה
מכירתית? אבל זה לא נוסחתי, כי דיברנו בהרבה מאוד פרקים גם בפודקאסט, שיש, אני לא רוצה להגיד נוסחה אחת, אבל יש אוסף של נוסחאות לאיך לכתוב נכון. כולם מדברים על האמילי, וכולם מדברים על המודל של איידה, ואפשר לתת לזה המון שמות, אבל בסוף התהליך הוא נורא, לא סטנדרטי, אבל התהליך הוא מאוד דומה. תברר שלבן אדם יש בעיה, ואם לא תגיד שיש לו בעיה, תגרום לו להבין שיש לו בעיה. הוא מבין, אוקיי, יש לי בעיה, אני צריך פתרון, נכון? תעביר אותו לשלב שהוא מבין שיש פתרון, או כמה פתרונות. אוקיי, אם יש פתרון, איפה הפתרון שלי? אומר, רגע, לנו יש מוצר, אז אתה מספר לו על המוצר, ומביא אותו בעצם, אנחנו מדברים על זה המון, דיברת על השלבים של הטמפרטורות של הליד, יש לזה שוב המון המון שמות והמון, אבל כולם בסוף מדברים על אותם דברים.
נכון.
אתה אומר שמי שצריך לכתוב את זה, זה מישהו שחווה מכירות?
זה מישהו, עזוב את המילה, קודם כל כן, אבל עזוב את המילה חווה, זה מישהו שהוא מבין מכירות.
אוקיי.
הוא חי ונושם 24/7 מכירות, ואני אגיד לך משהו יותר מזה. אני עכשיו אשאל אותך שאלה. דיברנו על זה שמתוך 100 לידים, נסגרים 3-5%.
כן.
בוא נבין למה. הרי אם מה שאתה אומר היה נכון, אם הכל פרפקט אצלי בחברה, אז אחד, בזה הרגע רצחת את כל תחום הייעוץ וכולי, ושיפור ועניינים וזה.
מתנצל שעשיתי את זה.
בכיף ובשמחה, אני במקום אחר. אבל אתה מבין שלא יכול להיות שאתה עובד כל כך נכון, ואני וכולנו, אם בסוף זה מה שאנחנו סוגרים. יש כאן איזושהי בעיה. אתה תגיד תחרות בשוק, בסדר. מה התחרות? 97% לוקחים לך מתחרי? זה לא הגיוני. אוקיי? הקטע הוא שאנחנו צריכים להבין שכל התהליך שתיארת כרגע, הוא הרבה הרבה יותר מורכב ממה שתיארת. בסדר? אם ניקח, אני אעשה לך עוד משהו יפה. מודל המחירות שמלמדים בכל מקום, בעוד אנחנו מדברים כרגע, מאות אלפי חברות בעולם מעבירים את הדברים האלה לאנשי המחירות שלהם. יש מודל מחירות אחד שנמצא בכל הספרים, כן. שאומר, יצירת מקרב, הצגת הבירור צרכים, הצגת המוצר, ניטרול התנגדויות וסגירה. אוקיי?
שזה פחות או מה שאמרתי קודם גם.
נכון.
פשוט בשפה אחרת.
אני רוצה לקחת את מה שאמרת כרגע,
כן.
ולתקוף את זה שנייה. אוקיי. בסדר? בוא נזרום, אוקיי? נראה אם תסכים איתי,
קדימה.
ואני אשמח שהתשובות יבואו ממך, אוקיי? אתה מקודם נתת דוגמה שקנית לפטופ, כן. עשית המון שיעורי בית, כן. אוקיי? אני קניתי את האנדרואיד, עשיתי המון שיעורי בית. אני נכנסתי לרשת הכי גדולה בארץ לזה, שאנחנו מכירים, יצאת בכל קניון, נכנסתי פנימה ובאתי ממוקד בסמסונג נוט 8, אוקיי? כי זה מה שלמדתי וזה מה שרציתי.
זה מה שהחלטת שאתה רוצה.
מה שיעורי בית שעשיתי על הדבר הזה? מטורפים, דיברנו מקודם, נכון? אני מדבר עם אותו נציג מחירות בחברה, בסדר? הידע שלי בנוט 8 עכשיו, ספציפית יותר גבוה
ממנו
בהמון.
נכון.
עכשיו, אם הוא יסכיל להזיז אותי, אם זה נכון, וזה יזיז אותי למוצר אחר, אני בשנייה יורד לאפס או ל-20%, והיתרון שלו הופך להיות, אני לא מומחה לזה, הוא לא רואה אותי ממטר. ספציפית במה שעשיתי שורי בית, הוא לא יכול לשבת וללמוד 900,000 מוצרים זה. וגם אני אתן לך פה עוד טריק קטן. כשאתה מתקשר למוקד מחירות, בסדר? עונים לך בטלפון, ואיך קוראים לך, קובי, ונותן את המספר טלפון וכולי. מה המשפט שהנציגה תמיד אומרת לנו?
שרבט, אני...
כמה שניות אני...
כן,
מעלה את הפרטים שלך, נכון? כן. למה היא עושה את זה? היא בודקת במערכת ה-CRM, מי זה קובי? מה הוא קנה מאיתנו?
על מה הוא דיבר איתנו
על
בעבר?
על מה הוא דיבר איתי? מה אני יכולה לשאול אותו? התלונן? איזה סוג לקוח הוא? יש נכון, דירוגים וכו'.
כן.
עכשיו יש לך שאלה, בסדר? העולם מתקדם. אנחנו נכנסים לאותה רשת, בסדר? רשת מכשירי חשמל, רשת לא משנה מה... אתה מבין שאיש המחירות עומד מולך ולא יודע עליך כלום?
אין לו מושג.
שיכול להיות שקנית אצלו 700,000 דברים, והוא יכול להיות עם טאבלט ביד, ובשנייה וחצי, דרך אגב, זה גם הצעה שאני הולך להציע אותה בקרוב,
אוקיי.
הוא יכול להיות עם טאבלט ביד, הנה, אני עושה לך כאן שוס גדול, בסדר? כן. והוא יכול בשנייה להגיד, איך קובי, קובי, מה מספר טלפון רק שנייה? קנית מדפסת של בראדר לפני, בוא נה, איך היא תגיד וזה... אתה מבין איזה מכרה זהב זה הדבר הזה?
נכון.
אבל לא עושים את זה. אז קודם כל כבר ראינו חסר שלב מקדים שנקרא הכנה מוקדמת ואיסוף מודיעין. לא יכול להיות שאתה בא למלחמה הזאת במרכאות כשהלקוח עם ידע מטורף ואתה עם ידע מאוד מאוד נמוך. זה אחד, בסדר? יופי. אמרנו בירור צרכים, צרכים פעם אחרונה שבדקתי זה מה שהכלב שלי עושה, בסדר? אותי הרבה יותר מעניין מבירור צרכים, אני אפילו לא אתן לך טוב, יותר לך להגיע לבד. אני לוקח את הפלט של הישראכרט שלך,
כן.
ואני אומר לך, קח מרקר צהוב ומרקר ורוד, בצהוב תסמן צרכים, מה זה הצרכים שלנו?
לחיות, ביגוד
שמתקרר,
כן.
קורת גג,
כן, אוכל.
יופי. ובאדום אני אומר לך, תסמן רצונות. כשאתה אומר לי, חולצה של גן, תורל כן, פלורן, כן. גם חולצה מהשוק יכולה לחסות לך
נכון.
את הגוף. אוקיי. אנחנו נסתכל בסוף על כמות הצרכים והרצונות.
הרבה יותר מהצבע השני.
יפה מאוד, אנחנו כן. צורכים רצונות ולא
דיברנו
צרכים.
דיברנו על זה גם בתחילת הפרק, כי אנחנו נכון? היום הרבה יותר צורכים,
נכון.
בכלל, נקודה.
ודיברנו מקודם גם ששלב הצגת המוצר הוא לא טוב, אנחנו רוצים להציג פתרונות ותועלות ולא מוצרים, נכון?
נכון.
יופי. עכשיו אמרנו עוד שני דברים חשובים. אמרנו שיש שלב ראשון שנקרא מקרב, שכבר מקודם דיברתי איתך על זה שזה לא טוב, כי זה לא אותנטי, נכון? להתקרב ישר. אתה מבין בוא נשאל אותך שאלה כזאת. לאורך השנים, אמרנו, המחירה הפכה הרבה יותר מורכבה. האם תהליך המחירה לדעתך התקצר או התארך?
התארך, אני חושב.
התארך בטירוף.
כן.
אם תהליך המחירה התארך, ויצרתי איתך מקרב לפני שבועיים, עוד לפני הפולו-אפים, ועכשיו הגענו שבועיים קדימה, אתה לא זוכר את המקרב הזה בכלל.
מושג מה
היה. אז מקרב זה לא שלב בכלל. ניתרו לי התנגדויות. אמרנו, שלב מספר 4, שוב, לא אני, פתח ספרים, קראתי את כולם.
הוא קורה כל הזמן.
מה זה קורה כל הזמן? אני מתקשר אליך עכשיו ואני אומר, היי קובי, מדבר על אותן מחוות הדדה, יש לך 2 דקות בשבילי?
לא,
לא.
סוג באלף ואחד דברים אחרים, מי אתה?
עכשיו תחשוב שאני מגיב לך, קובי, אני קצת בהלם, כי אמרו לי שאתה תתנגד בשלב 4, ועוד לא התחלתי. אם לא אכפת לך, אני שנייה מעלה את המנהל שלי על הקו, הוא ידריך אותי מה אני עושה תוך כדי. אז גם ניתרו לי נגדויות זה לא שלב. אז מה אני אומר לך? המודל מחירות שאתה מכיר, הוא ישן, מיושן ולא רלוונטי. השלב האחרון שמדברים עליו זה שלב של סגירה. היום חברה שאין לה אפסל ואין לה קרוסל, מחירה של מוצרים נלווים ומוצרים יותר יקרים, הקמת קהילה ושגרירים שדיברת מקודם, אינפלואנס מרקטינג, ועוד, אין לה זכות קיום. אין לה זכות קיום בלי הדברים האלה.
עכשיו, למה זה קורה? אולי באמת... אני עכשיו רוצה להיות איש מחירות הכי טוב בעולם.
כן.
אתה אומר לי, לא יודע, אתה מה, טוב מספיק, בשבילי. אני אספק את עצמי.
אתה מבין שאם אני עונה לך על הכי טוב בעולם, זה הופכתי לבן אדם הכי יעיר בעולם, כי אני אהפוך אותך להיות הכי טוב בעולם.
אז הנה, הקטנתי את רמת הציפיות. אני רוצה להיות טוב.
טוב מאוד.
בעיני עצמי. איפה אני לומד את זה? איך אני מתחיל בכלל? מה, אתה זורק אותי למים ואומר לי, לך תלמד? כי אנחנו דיברנו גם בפרק קודם, גם עכשיו ש... מנכ״לים או בכלל חברות לא משקיעות בכלל בהון האנושי, בהיבט של המחירות.
נכון.
זאת אומרת, אם אתה מפתח תוכנה, אז אתה עבור קורסים ועוד קורסים, כל 3 חודשים אתה באיזה סדנה או קורס או משהו
נכון.
כזה.
נכון.
אנשי מחירות, יאללה, לכו תמכרו.
נכון, תראה משפטנים.
נכון, כל הזמן. רופאים.
רואה חשבון. אבא של אשתי רופא, בפנסיה, הבן אדם יושב עם ספרים, תקשיב,
כל הזמן קוראים, מחקרים.
כל הזמן קורים.
נכון. אז, אז איפה יש מחירות מתחיל? יפה, מה?
אז קודם כל...
חוץ מזה שאתה בא ומלמד אותו.
לא, יש עוד רבים. בוא נתחיל מזה שכל מה שלמדתי, למדתי מטובים וחכמים ממני. בסדר? זה חשוב מאוד מאוד לזכור שיש מספיק דברים בחוץ. הבעיה היא שזה לא מטומפלט. בסדר? אין תואר בזה, אין נוסחה. בגלל זה אני גם...
אין היום תואר ראשון במחירות? לא, אין כזה דבר.
אין כלום.
אבל יש תואר ראשון לשיווק.
כן.
לא, זה יפה.
ונגיע אחרי זה.
אוקיי.
שזה בעיה מאוד גדולה מבחינתי, אתה מבין? כאילו, אני תמיד אומר, אנשי שיווק בלי אנשי מכירות אין משכורת.
אנחנו עוד שנייה נדבר, ממש עוד שנייה נדבר על זה.
תשמע.
אז איפה מתחילים ללמוד?
אז תראה, בוא אני אגיד לך כמה דברים. אחד, ספרים, בסדר? יש ספרים מדהימים, שזה בעיה מאוד גדולה, כי יש הצפה של ספרים. אז איך אתה יודע? אז אנחנו יודעים להיות חכמים היום. תכתוב, עשרת ספרי המכירות הכי טובים וכולי, תתגלה.
תתחיל לקרוא.
נעיל רקע.
אבל זה לא דומה, זה כמו ללמוד נהיגה מספר.
תכנות מספר, נכון. אז אין לך פה את הפרקטיקה. עכשיו, אני אגיד לך משהו מאוד מסוכן לגבי קפיצה למים. קפיצה למים זה משהו שאני מסכים ולא מסכים איתו בו זמנית, אוקיי? כי אני תמיד אומר, קפיצה למים זה בסדר, כל עוד יש מים בבריכה, כן. אתה לא קופץ ראש מעזריאלי,
ואתה לא קופץ לעמוקים.
בדיוק, ויש מציל, כדאי כן. שיהיה. כלומר, כל הקטע הזה של אנשי מחיר, דרך אגב, למה הוא מגיע לי לקפוץ למים? בוא נעצה תביא כסף.
כן.
עכשיו, אם אני לוקח מנהלת משאבי אנוש לחברה, אני אומר לה, ציטה משאבי אנוש,
לא, אין
אני
כזה.
לא אומר, אבל לאיש מחירות, אנחנו אומרים תקפוץ למים, נכון? כאילו, זה סוג של אבסורד. אז יש לנו הרצאות, ויש לנו סדנאות. הבעיה היא בדברים האלה, זה שמה קודם למה? תהליך המחירה הוא לא מתודי. אוקיי? לצורך העניין, טכניקות לניטרול התנגדויות. מתי אני לומד את זה? אחרי שאני יודע איך יוצרים כימיה עם בן אדם? או לא? זה משנה בכלל? עשו מחקרים בנושא? יש אנשים שבדקו מה כדאי ללמוד לפני מה? התשובה היא חד משמעית לא. בסדר? אי אפשר, אני לא קראתי בחיים שלי, אני 19 שנים עוד שנייה בענף, בחיים לא קראתי מחקר שמסדר את זה.
מסדר את זה.
כן, אני יכול להגיד לך שאני לומד את זה שנים, טסתי לחול שנה שעברה עם חבר קרוב בשם דוקטור יניב זייד, הבעלים של חברת דוקטור שכנוע, אנחנו ביחסים מאוד מאוד טובים, חברים מאוד מאוד קרובים, טסנו לדוקטור ריצ'רד בנדלר בלונדון, עשינו סדנת ביזנס NLP, כל שנה אנחנו טסים לחול, לומדים, משתלמים, קוראים. אני מאוד מאמין בגישת התלמיד הנצחי ולאסוף טיפים, אני אגיד לך אבל מה אני יותר מאמין, ופה כבר זה מתחיל להיות מחלה של אנשי מחירות. אנשי מחירות בדרך כלל לוקים בסדר וארגון, אוקיי? שזה, אתה תמיד תראה אותם עם פתקים, ותמיד תראה אותם מבולגנים.
המלחמה התמידית של אנשי, עם ה-CRM ו...
נכון, למה לתעד את זה בכלל? כאן ועכשיו, סגרתי.
או סגרתי או לא.
קיבלתי עמלה, מה אכפת? דרך אגב, לא יודע אם אני אהיה פה עוד שנה בכלל, ה-CRM מעניין לי, אתה יודע את מה.
בדיוק.
נכון, אז יש כאן גם ניגוד אינטרסי מאוד גדול. אבל ברגע שאנחנו נצליח לטמפלט את הסדר הזה, בסדר? ותצליח לעשות A-B טסטינג חכם. דרך אגב, A-B טסטינג ישר זורק אותנו לדיגיטל.
נכון.
גם אני יכול לעשות A-B טסט בתור בן אדם. אני יכול, דרך אגב, זה לדעתי...
אתה יכול לפנות ללקוח מסוים בצורה מסוימת, ולקוח אחר בצורה אחרת?
אבל איפה הבעיה? בוודאי.
ווליומים.
א', ווליומים, אני צריך ביג דאטה, ליטל דאטה לא אומר לי כלום. נכון. אבל נגיד שאני עכשיו עובד בחברת ביטוח, 3 שנים ומוציא 80-100 שיחות ביום. אז יהיה לי ביג דאטה לבן אדם.
כן.
אחד, זה יהיה מותם לאופי שלי.
נכון.
זה אני. אני לא יודע לחשוב איך זה יהיה לקובי או איך זה יהיה לדוד, בסדר? אז אחד, יש כאן כבר בעיה, שכאן גם יש לי בעיה שבא איזה מנטור או גורו או קואוצ'ר למחירות ואומר, הנה הנוסחה. הנוסחה למי? אתה מוכר, נגיד, נורא אגרסיבי, זה לא מתאים לכולם. אתה מוכר תשוקתי, לא כולם עם הרמה האנרגטית שלך. אז צריך להבין...
אז בעצם אתה אומר לי משהו הרבה יותר חזק מזה בסאבטקסט. אין איש מחירות מושלם.
חד משמעית.
יש אנשי מחירות שמותאמים ללקוחות מסוימים, ויודעים לעבוד בצורה מסוימת, ואנשי מחירות אחרים שמותאמים בכלל למחירות אחרות.
אתה מכיר את זה שאתה נכנס לחנות ואיש מחירות לא בא לך טוב?
כן.
ואם אני אגיד לך, פסלת אותו.
לא בא לי טוב בעיניים, מעצבן אותי.
יופי, אתה לא רוצה שמקום. ואם אני אגיד לך עכשיו במקום ראשון שלי, זה משנה לך משהו?
לא מעניין אותי.
בדיוק. אתה מבין, אז כל הדירוג הזה הוא בעייתי מה יעשות, הוא לא בא לך טוב לעין. ברוב המקרים אתה לא תדע להסביר גם למה.
כן, סתם נראה לי.
היה ג'ינג'י מגודל בגיל 6 שפרק אותך מכות, אתה לא מוכן שג'ינג'י יקרו לך. אתה מבין כמה זה אבסורד הדבר הזה?
אוקיי.
אז מה אני יכול להגיד? אני יכול להיות עכשיו סוג של יפה נפש במרכאות, שזה לא, כי אני באמת מאמין בזה. בסדר? אני תכף אתן לך את הטיפ האולטימטיבי למה עשה אותי שפיץ בתחום. יש המון, אבל מה באמת זה? ואני יכול להגיד לך, תקשיב, אם אתה תשכיל להקליט שיחות מחירה שלך בטלפון,
כן.
ולהקליט פגישות שלך, בסדר? ולשבת אחרי זה ולנתח את זה.
זה מעולה.
אז אני יכול להגיד לך שכשאני למדתי בשפיגל קולנוע, אחרי שסיימתי את הלימודים, דיברתי עם מורה שכבר לא איתנו, והיה סוג של אבן דרך מבחינתי, ואמרתי לו, תגיד, מה עושים ביום שאחרי? אין מתודה, אין גג, אין לאן לבוא. והוא הסתכל במבט ציני כמובן, אבל to make a point. הוא אמר לי, תגיד, למה באת לפה? אמרתי לו, כי אני אוהב לראות איזה סדרות וסרטים. אז הוא אמר לי, תקשיב מה אני מציע לך. תמשיך לראות סדרות וסרטים, אבל, והוא נתן לי טיפ שלדעתי לווה אותי עד הכאב. הוא אמר לי, ממחר אתה עושה את זה אחרת. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, אתה עושה טרנסקריפט. מה זה טרנסקריפט? זה עבודה הפוכה לתסריט. אתה מתעד את מה שאתה רואה. כלומר, אנחנו מדברים, אז אני אומר, לאותה נקודותיים, קובי, מה
דעתך? ממש כותב את זה.
כותב, אבל יותר מזה, איפה התאורה? מה רואים? מה אתה לובש? אתה כאילו הופך
להיות... אתה לומד את זה
בעצם. ריברס אינג'ינירינג.
אני יכול להגיד לך שבעצמי, כשהייתי, נדרשתי בהתחלה לעמוד מול, לפעמים זה קהל קטן, צוות, בסדר, 5 אנשים ומרצה להם על משהו, אז יאללה, חיפפתי, הכנתי את המצגת, לא חיפפתי בקטע הזה, שלטתי בחומר, אמרתי, אני אעמוד, יאללה, זה יזרום.
נכון.
שאתה צריך לעמוד מול אולם של 100, אמרתי, רגע, זה כבר לא טוב. אז התחלתי לחשוב לעצמי, רגע, למה מול 5 אני לא, ומול 100 אני מתאמן? ומה שגיליתי באמת שזה הגיע להרצאות, היום אני עושה את זה קצת פחות, אבל כן תעמוד מול מראה, כן תדבר. לפעמים אתה אומר, מה, אני מפגר לעמוד מול מראה ולדבר לעצמי בכל רם, האיש עובר במסדרון חושבת שאני משוגע, כן. וזה נכון, תביא אנשים הביתה, תביא רק אנשים שהם, איך אני קורא להם, מבקרים מוגנים.
שזה גם בעיה למצוא.
נכון, כי לא היית תותח, אמא שלי בטח, מחיאות כפיים. אתה הילד הכי מוכשר בעולם.
ברור.
וזה עוזר, זאת אומרת, גם אנשי מחירות בקטע הזה, מה, צריכים להתאמן?
קודם כל כן, ואני אספר לך מה שמצחיק על מה שתיארת כרגע.
כי סדנאות זה קל, אבל מה עם עצמי?
סדנאות זה לא קל, כי זה קל להקשיב לזה.
לא, יש סדנאות, יש סדנאות, אתה ואני יושבים, עושים משחק תפקידים.
אז תקשיב.
כשאין לי משחק תפקידים, אז מה?
אז קודם כל, החיים, אתה יודע, אני תמיד אומר, אנחנו האויב הכי גדול של עצמנו. אז בסופו של דבר זה אנחנו, זה סדר, זה משמעת. כל מנכ״ל מצליחן שתדבר איתו יגיד לך בסוף, סדר, ארגון, התמדה, נחישות, נכון? זה אותם דברים. אני אשאל אותך מה חשוב לך בחיים, אתה תגיד לי ילדים, אישה, אהבה, בריאות, אתה לא תגיד לי עכשיו חולצה
סדר,
אדומה.
סדר, ארגון, כן.
בדיוק, זה לא יעלה בזה. עכשיו, ברגע שיש לך את המשמעת הזאת לעשות את הדברים לבד, אז אני יכול להגיד לך ש-That's where you see sparks, שם יהיו הניצוצות. ומה שאתה תיארת כרגע עם העמידה מול קהל, ראיתי סדרה מדהימה, סדרה דוקו על הביטלס, על הלהקה,
כן.
והם סיפרו שקרה להם משהו מדהים, הם כל הזמן התאמנו בחדר חזרות, והביאו את האלבומים הכי מדהימים ואת השירים הכי טובים. בהופעות, אני מדבר איתך על תחילת הדרך, הם ידעו שיש להם הופעה של שעה וחצי, רצו לתת לקהל וואחד שואו, והם סיימו הופעות בחצי שעה 40 דקות, והם לא הבינו למה.
Okay.
וזה, תרגלנו את זה 1,000 פעמים, אני יודע איפה אני שם את היד בגיטרה, למה זה קורה? ואז הם דיברו עם רינגו, המתופף, ורינגו רצה לפרשלו אותו למה, חבר'ה, התפקיד של המתופף זה לשמור על הקצב.
כן.
אתם הורגים אותי, אני לא מסוגל לעמוד בקצב. וכשהם ניתחו את זה, הם הבינו שהקהל מרים להם את האנרגיות כל כך, שהם שרים יותר מהר, ביותר התלהבות, ביותר. כלומר, אתה יכול לעשות על יבש בחדר החזרות.
אבל זה לא נראה אותו דבר
כמו במציאות. יפה. עכשיו, איפה הבעיה? לכאורה, תגיד לי, רגע, אז איזה תשובה נתת לי, אז תן לחיים לעשות את שלהם. אז קודם כל, אני לא אמצא את הזמן מרפא.
תתאמן, תתאמן.
תתאמן, אבל חכם. מה זה אומר תתאמן חכם? קודם כל, תפסת מרובה, לא תפסת. תיקח היום משהו שאתה רוצה לגעת בו, בסדר? הצגה עצמית, פתיח ששיחה,
כן.
עזוב פתיח ששיחה, משפט ראשון שאתה אומר, כן, ללקוח בטלפון, כן. תנסה את זה על מספיק אנשים, אולי ניסית על טיפוס לא נכון ששבר את רוחך, אתה יודע אחד הדברים שקורים לי המון בעבודה, אני מלווה אנשי מחירות ומנהלי מחירות גם בשטח, אני לא שולט במי הלקוח שאני אכנס, ולפעמים נכון. אני מתופס את עצמי, מתפלל שרק, אני לא צריך את הלקוח המושלם, שרק נפל על מישהו ממוצע. כי אם אתה לוקח איש לשטח שלא עשה בחיים עבודת שטח, אני לא יודע אם צריך לעשות את זה בעבר,
כן.
והוא חוטף שתי כפות רצופות.
הוא חוזר בדאון, והוא לא רוצה לחזור
לא
יותר
עובד,
למקצוע.
זה לא עובד, כן. הקולד קול זה מאפן, נכון. ומדל, ודור טו דור לא עובד. עכשיו, אתה אומר לו, אחי, עובד, מה לא עובד? רק,
כן.
אבל איך תסביר לו, החוויה שהוא צבר?
היא 100% לא טובה.
אני יכול להגיד לך שכמות השיחות שאני מקליט, וכמות הפגישות שאני מקליט, והקלטתי בתחילת הדרך, היא אימא שעשתה אותי בגדול מה שאני היום, עם הרבה ביטס.
בוא נדבר על שיווק ומחירות קצת.
יחסנו לאן?
לא, סוג של אחים טובים, אחים חורגים, הולכים כל היום מכות, הולכים יד ביד, מדברים עליהם כאילו במשפט, שיווק ומחירות. גם בהרבה מאוד חברות זה תפקידים, בעיקר בהתחלה, זה אותו תפקיד, זה אותו בעל תפקיד שעושה גם וגם.
נכון.
וכבר אמרנו כמה פעמים בפרק הזה, לכל אחד יש תפקיד קצת שונה, ודיברנו גם על האבולוציה.
נכון.
לידים, לידים, לידים. אז מה יש המחירות, הוא כאילו כפוף לה. איך זה עובד? איך זה בעיניך צריך להיראות?
אז תשמע, יש כאן כמה דברים לגבי מה שאתה שואל. קודם כל, בוא נתחיל עם זה שאני טוען שהפער בין שיווק למחירות הולך ונעלם. ואני גם יוכיח את זה, מה שנקרא, מדעית, בסדר?
Okay.
פעם היה פלואו נורא ברור, בסדר? שמתי שלט, אמרתי, שמתי פרסומת ברדיו, בן אדם שמה הגיע לדלת, נורא קל לשים את הקו.
כן.
פוט אין דה דור, מכירות, פרפוט אין דה דור, שיווק, מאוד כן. מאוד פשוט. מה קורה היום? אתה אמרת מקודם, הלפטופ, נכנסתי לחנות, ראיתי, חזרתי, בדקתי, חזר...
השיווק התחיל לי קודם.
מי יודע? עזוב את זה שגם יש דברים כמו מותג, וזה שאתה בכלל לא יודע לשים את האצבע, למה, איך הגעת אליי? אני לא אגיד לך מה שלט חוצות באזריאלי, לא יודע, לא כן אני משקר לך, לא יודע. אתה מבין מה אני מתכוון? יותר מזה, לפעמים אני אטעה אותך בשיווק. אני אומר לך שבאתי בגלל דוד. אני לא יודע שאני מתבשל עם הדבר הזה חודש, כי תכנו לי את השכל באיזשהו ערוץ וזה. כלומר, הקשר בין שיווק ומחירות נעלם. יותר מזה, אנחנו היום צורכים שיווק גם אחרי מחירות. בוא נדבר לשנייה וחצי על כל עולם הפולו-אפים. הרי המחירה קורית בפולו-אפ, כמעט כל מי שאתה מכיר וכל חברה.
כן, הזכרת את זה. אמרת שכמות הפעמים שאיש מחירות,
נכון,
שלקוח יגיד לא, מול כמות הפעמים שאיש מחירות עושה פולו-אפ
היא הזויה.
נכון. איפה המספרי קסם?
אז בוא ניגע רגע, אתה שואל פה שאלה אינטליגנטית שראויה לתשובה, בוא ניגע רגע בפולו-אפ, כי באמת שם קורה הקסם. הסיכוי שנעשה, קוראים לזה בז'רגון המקצועי, פתיחה סגירה, שכבר עכשיו אני אדבר איתך ללפטופ וקרא עכשיו תגנה, היא יכולה לקרות או אם באת הרותח, אז גם אחותי הקטנה.
או שזה מוצר מאוד זול.
בדיוק, או שהמבצע המטורף וכו', אבל בוא נדבר על החיים, לא על סיכוי של one in a million.
בעיקר עסקים שהם B2B, זה בוודאי לא נגמר. מדברים לפעמים על חזור מחירה
של... גם B2C היום כבר...
גם של שנים.
נכון, נכון, נכון. אז בוא נסתכל רגע על פולו-אפ, ואני אגיד לך מה האסכולה שלי, שאפשר לאמץ אותה בשנייה. באמת המטרה שלי היום פה... תשתו כל מה שאתם רוצים, אני באמת באמת אוהב לראות של אנשים קצת, אני לא אגיד קל למכור, קצת פחות נורא למכור ממה שהיה מקודם, בסדר, נזהר עם זה. בוא נסתכל רגע על תחום של פולו-אפים. אז אחד, אם אתה לא יודע לסגור פולו-אפים, מה שנקרא פגישת המשך, אין לך זכות קיום בתחום המחירות. אתה לא תצליח, בסדר?
זאת אומרת, תסיים מחירה בטוב, מתי אנחנו יכולים...
לא תסיים מחירה.
מתי אנחנו יכולים לדבר, או אני שולח לך ומתי אנחנו כבר קובעים?
אז פה אתה נוגע בהתנגדויות, בוא ניקח רגע שנייה שלב אחד אחורה, בסדר? המחירה תקרה בפולו-אפ. אחד המנטורים התותחים בארצות הברית שאהבתי מאוד לצפות בחומרים שלו, זכרונו לברכה, זה זיג זיגלר. שמעת פעם את השם?
כן, בטח.
מעולה. זיג זיגלר יש לו משפט שהוא אומר...
יש לפספס את השם הזה.
נכון, הוא גם אומר, "Why do you call an alarm clock an alarm clock? It's scary, it's an alarm. If you woke up and you're breathing, it's an opportunity clock." היה לו חשיבה מאוד מאוד יפה. והוא אמר לגבי פולו-אפים דבר מדהים. הוא אמר, האם אתם מבינים שאתם מבקשים מהלקוח לעשות את הבלתי אפשרי? עכשיו יש כזה טאטאטאטאם דרמטי. למה? הוא אומר, תשמע, בוא נקרא לילד בשמו. אני עכשיו מוכר לך איזשהו מוצר, ואתה מתנגד. אז מה אתה אומר לי? יקר לי, אני רוצה לחשוב על זה, יוצא תייעץ עם אשתי, אין לי זמן.
קשר אליי עוד שעתיים.
עוד שנתיים, אל תשלום שלום ואל תבוא לי בחלום וכו'. ואז זיג אומר, מה אתה שוכח כאן? אתה שוכח שכשדיברת עם קובי וקובי אמר לך, אין לי זמן, או אני רוצה תייעץ עם אשתי, למעשה מה שהוא אמר לך, זה לא תנה יקר, אני לא סוגר איתך עסקה, אני רוצה להתייעץ עם אשתי. לאותה נעקר, אני לא סוגר עסקה.
אני רוצה לחשוב על זה.
אנחנו מתעלמים מזה שלמעשה כבר עכשיו לא סגרת איתי עסקה. זה נמצא שם.
כן.
מה קורה בפולו-אפ? קובי צריך לשכנע את עצמו, שכשהוא אמר אני לא סוגר עסקה, הוא שקרן, הוא טיפש, הוא לא דבר אמת, בא לך לדבר אל עצמך ככה?
לא.
לא. מה יכול לעזור לי, אם אני נותן לך איזשהו משהו, להעלים את זה, נותן לך מידע חדש, ואז אתה אומר... אם הייתי יודע שזה זה, אז ברור, ואז אתה מקבל, יפה. זה נקרא RTC, Reason to Call. יש גם RTE, Reason to Engage, RTM, Reason to Meet. נראה לי שאתה מתחיל להבין את הפטרן. זה אומר שאם אין לי סיבה טובה לחזור אליך, אחד, אל תחזור.
זאת אומרת, לא, תקשיב, לא, אני דיברתי איתך לפני יומיים, זה לא Reason to.
עזוב את זה. אתה יודע מה המשפט שאנשי מחירות הכי שולפים כשהם חוזרים לפולו-אפ? גם אם אתה לא מנטור למחירות. אני עכשיו נפגשתי איתך לפני שבוע, לא סגרתי, ואתה עכשיו חוזר אליי בטלפון. איך נשמע את השיחה? תעשה לי את המשפט ורבע ראשון.
לא יודע, שלום, דבר קובי.
כן. נפגשנו
לפני,
כן.
חשבת לקנות.
יפה. כן. ברגע שאתה מוציא את המילה חשבת, נגעת ב-99% במשחק סכום 0, בסדר?
מהבעיות.
זה או חשבת על ההצעה, כן. שדרך אגב מה זה אומר, לא סגרת איתי בזמנו, נכון? זה או יש את...
יצא לך לחשוב על מה שדיברנו.
זה עוד יותר גרוע. כן. עכשיו תקשיב, מה
אומרים במקום?
מה זה יצא לי? אני בשבוע האחרון לא קילחתי את הילדים, לא עשיתי... אני ישבתי וחשבתי 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 וחשבתי, לא עשיתי כלום, לא תפקדתי.
אז מה במקום?
יפה. מה שצריך לעשות עם ה-RTC הזה, ופה אנחנו מגיעים בתוך זה להתחיל ולתת ללקוח סיבות אמיתיות טובות ללמה אני חוזר אליו. ופה אני אגיד לך, פה אנחנו בעצם פותחים את כל עולם התוכן. מה יפה כאן? אני אחבר לך את זה גם לעוד זווית. אתה קולט שיש כאן קטע אבסורד, שכשאיש מחירות סיים איתך או את התהליך או את השיחה, והבוס שלו אומר, "קח מיליון דולר, רק תגיד לי למה הוא לא סגר." הוא לא יודע.
הוא לא יודע.
הוא לא יודע. גם אני לא אשאל אותך את זה בטלפון, כי אתה תשקר לי, כי זה מנגנון הגנה שלך.
נכון.
עכשיו תראה טריק יפה, בסדר? אני עכשיו נגיד חברה שמובילה, שגומלת אנשים מישון. יש לי סדנה שגומלת אנשים, בסדר? יופי. לא סגרת איתי, ניסיתי עם כוחה בטלפון, בפגישה, לא נסגרה עסקה, אוקיי? עכשיו אני שולח לך סקר מאוד יפה, בסדר? ובסקר הזה כתוב לך, אני שולח לך קמפיין או ניוזלטר, באיזה פלטפורמה שאתה רוצה, ותכף נדבר על הפלטפורמות, ופה אני מתחיל לעשות לך מניפולציות חיוביות. אני כותב לך, "היי, קובי יקר, מה לדעתך הסיבה מספר אחת?" עכשיו, אני יכול גישה ישירה שאתה לא סגרת, או אני יכול להגיד שאנשים
לא סוגרים, כן.
בני אדם שרואים אנשים, תמיד עונים על עצמם. שאנשים לא סוגרים. ואז אני כותב לך, "אחד, סקפטיות בשיטה. אני לא מאמין בקסמים וכפתורי הצלחה וכולי. 2, לא מאמין שזה יקרה לי, מחלות וכולי וזה. 3, אשתי רוצה שאני אפסיק להשן, לי זה לא, וכולי וכולי, כל ההתנגדויות שאתה רוצה להעלות, זה המקום להעלות אותם, בסדר? לחצת, בחרת בה, אני לא מאמין בשיטה. אופה. אתה מבין שעכשיו יש לי ידע, ידע שווה כוח, יש לי ידע עליך שלא
הכל... שאתה יכול לדבר על משהו...
אני עכשיו שולח לך קונטנט, תוכן, ממוקד...
על השיטה.
ש... על סקפטיזם, קודם כן. כל, לפני השיטה בכלל. שאומרים לכם אוקוס פוקוס ואתם לא מאמינים בזה, פרופסור דוד זה מרקוביץ' מאוניברסיטת ככה וככה, מוכר את ה... אז פעם אחת הבאתי לך אקדמיה, שבוע אחרי זה אני אשלח לך ניוזלטר או איזשהו משהו וזה, לא אקדמיה, משהו אחר איזה, על יש שיטות ויש שיטות. איך תדעו ששיטה נכונה לכם? מה זה שיטה? מאיפה מגיע השיטות? הרי גם כשאתם תולים כביסה, יש שיטה. אתם מפרידים בין... פתאום כן. אני מתחיל לחלק את זה חכם. עכשיו בוא תראה משהו יפה. בני אדם לא אוהבים דבר אחד, ולא מתנגדים מסיבה אחת. אם אני אגיד לך עכשיו, תן לי את חמשת הדברים שהכי חשובים לך בחיים, מה הם?
לא יודע, ילדים, משפחה...
בריאות, פרנסה עצמי, וכולי, כן. יופי. תבחר שניים.
וואו, זה כבר נהיה...
תבחר אחד.
עזוב, זה בלתי...
מי שירצח אותך שתחזור הביתה היום, יפה. אותו דבר, כשאתה מתנגד לקנות משהו, בסדר, שההתנגדות היא גם, זה קשקוש, אתה מתלבט, אתה לא מתנגד, אבל לא ניגע בזה, זה שיחה אחרת. כשאתה מתלבט במה לקנות, אין לך התלבטות אחת. אני כשקניתי את הלפטופ, לא התלבט, רציתי מסך מסוים.
היה לך כמה נקודות שהיו חשובות לך.
יפה, יפה. עכשיו בוא תראה את הקסם הגדול. הבנתי שהכי חשוב לך זה שאתה סקפטי לגבי השיטה. תן לי מה הדבר השני שפחות מדבר אליך עכשיו.
אני חושב שאני לא בטוח שאני רוצה להפסיק.
לא בטוח שאתה רוצה, ונגיד שהשלישית זה יקר לך, סתם לצורך הדוגמה, בסדר? עכשיו תראה מה אני עושה בתוכן חכם, ותכף אני מוריד לך את זה לרצפת המחירה. אני תוקף לך עכשיו את הסקפטיזם, תוקף, 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 בסדר? סיימתי עם הסקפטיזם, אני תוקף את הנקודה השנייה, שהיא נכונה לקובי, היא לא נכונה לכל מדינת ישראל. אתה אמרת לי שהדבר השני זה שאתה לא מפחד להפסיק, נכון?
כן.
אני בא ואני מתחיל לגעת כאן עכשיו.
למה זה חשוב להפסיק?
באנשים, לא, אנשים גם בדיוק כמוך, הנה לוטן, שבעבר לא פחד מאישון, בוא תקשיב מה יש לו להגיד. עכשיו, הוא גם לא שחקן, הוא באמת בן אדם, אתה יודע מה? הוא לא נגמל אצלי, הוא נגמל לבד בכלל. אוקיי, קייס סטאדי אמיתי. תוקף לך בנקודה הזאת, סיימתי, עובר לפלו, המחיר, תגיד לי, קובי, אתה מעשן חצי קופסה ביום, זה 1,000 שקלים בחודש, זה 12,000 שקלים, בוא נה, השיטה שלי עולה 4,000 שקל,
חסכתי לך כסף.
מה עשיתי לך כאן?
זאת אומרת, אני אורז, ואנחנו באמת בסוף כבר. בוא ניקח עכשיו את כל התוכן, ונוודא שמי שכותב אותו זה אנשי מכירות, כמו שאמרת, חוו טריקת טלפון וחוו לא.
אנשים יודעים לכתוב.
כן, ואם לא, אז תעזור להם. ותביא אותם למקום שבעצם הם עובדים ואו מורידים את ההתנגדויות או מעלים את רמת השכנוע
נכון.
או עושים את הפולו-אפ הזה כדי לעשות את הדברים האלה וככה כשאתה פונה בעצם לליד שלך, ללקוח הפוטנציאלי, אתה כבר פונה עם כי יש לך סיבה לדבר איתו.
נכון.
זה התפקיד של התוכן בעולם הזה. לגעת בכל אחת מהנקודות בתוך המחירה.
קודם כל לסגור מעגל, לסגור כן. עסקה כן. ולתת לך ידע. עכשיו אני אגיד לך כמה דברים חשובים לגבי תוכן. אחד, ברגע שאנחנו נדע איפה הבעיות שלך, נדע איך לטפל בהם, בסדר? וזה שוב, זה נכון לאותו בן אדם ספציפית או ללוק אליי, כי לאנשים שדומים לו, בסדר?
כן.
הרעיון הוא שהיום מאוד חשוב לאנשים חוויית משתמש, נכון? אנחנו רוצים נכון. להתרגש וזה. אם אני עכשיו לצורך העניין, אשלח לך 300 ניוזלטרים או מאמרים.
אז תציף אותי.
יפה, אין סיכוי.
אני, אז ספקה בזהו.
אין סיכוי. עכשיו אני אראה לך שני קסמים, בסדר? כן. זה לא רק תוכן מחירתי, זה גם תוכן עוטף מחירה לפי תהליך המחירה, ואני אגיד לך על מה אני מתכוון. האם היית שמח שבחברה שלך יהיה חבר מביא חבר והפניות?
בטח.
מה זה יעשה? זה יקטין לך את עלות גיוס הלקוח, נכון. את ה-CAC.
וגם פחות עזיבה.
יפה, אז זה אחד. שתיים, חיזוק מחירה, היית שמח? אנשי מחירות לא מחזקים מחירה, הם מפחדים לעשות את זה.
נכון,
אוקיי?
מאוד.
למה? נעזוב את זה כן. כרגע. אחלה. נושא שלישי, כל הנושא של אפסל וקרוסל.
בוודאי,
אוקיי?
זה עוד הכנסות.
במקום לצעוק על האיש מחירות שלי, זה לא יעבוד לי. אני יכול עכשיו לטפל בתוכן, לא רק בהתנגדויות שלך למוצר. אני יכול להפניות
בתוכן. דומה אפסלים, לקרוסלים. מעולה. אוקיי,
בוא נוסיף מעניין. עכשיו חוויית משתמש, אוקיי? אתה לא תקרא 300 ניוזלטר.
נכון.
אופה, אם אני אשלח לך שני סרטונים, שני אינפוגרפיקס, שתי ידויות...
יותר. Q&A
מדליק ש...
בוודאי.
יופי.
במקום לקרוא 40 עמודים, אני רואה סרטון של 5 דקות.
מצוין. עכשיו אני גם אגוון לך בין הזה, כי אנחנו רוצים חוויה. והדבר האחרון שאני יכול להגיד לך פה בסיפור הזה...
יותר מזה, גם אני חושב על זה עכשיו, חלק מהתוכן יכול להיות רשמי, מקצועי, חלק מהתוכן עם הומור ובדיחות.
נכון.
זה גם מגוון את ה...
וזה מה זה מחזיר לך מקודם, את סוגי הטיפוסים.
נכון.
הטיפוס האנליטי פחות, נגיד, כן, אני מחזיר, פחות התייחס להומור, אבל הבא אחרי זה פרופסור ככה וככה וכו'. ברגע שאנחנו חולקים את התוכן למנות כאלה, אז קוראים פה דברים מדהימים, ופתאום זה עוזר לתהליך המחיר. עכשיו, תראה משהו יפה. אמרנו מקודם שאמרת שאתה סקפטי לגבי השיטה, נכון?
כן.
שלחתי לך כרגע מסמך יעודי, בסדר? זה יכול להיות סרטון, עזוב, איך קיבלת את זה בפלטפורמה, שנוגע בדיוק בסקפטיזם. נגיד לצורך העניין שכתבתי לך עכשיו, אני סתם ממציא תוך כדי, בסדר, אז לא זה, סוגי המדינות בעולם ורמת הסקפטיות שלהם, אוקיי? אני עכשיו אומר לך שעשיתי מחקר ל-X מדינות ואחוזי הסקפטיזם. היה מעניין אותך לפתוח את הדבר הזה? כן. כמה הטורקים סקפטיים והגרמנים
והאמריקאים? סתם, מתוך
סקרנות, סקרנות בריאה. כן. יפה, שזה דרך אגב טריק קטן, אנשי מחירות כל הזמן מדברים על המוצר, זה טעות, אני עכשיו משתמש בטריק, אני לא מדבר איתך על המוצר.
תסקרן את המוצר.
פתחת את הדבר הזה. אני בתור חברה ואיש מחירות יכול לראות שהקלקת על הדבר הזה?
בטח.
יופי, עכשיו תראה קסם. אופציה מספר אחת, היי קובי, מדבר לא טענתי, בנו את השבוע, איך שהגמילה מישון, אני חוזר אליך, כי אמרתי לך, תגיד, חזרת על ההצעה שלי? אחד. שתיים, היי קובי, זה לא טען, מה שלומך מהגמילה מישון, הכל בסדר?
אוקיי, כן.
יופי, מעולה. ראיתי שקראת את המסמך שכתבנו עכשיו עם הסקר של הטורקים.
חוץ מזה שמפחיד אותי קצת איך אתה אח הגדול, אבל בסדר, אני מבינה אתה הולך. בדיוק. מה זה, ראית מה, איפה המצלמה?
תשמע, אתה יודע ששלחו לך את זה, כן? זה לא שזה נחת מהירח, כן? אני אנהל איתך עכשיו שיח על ה...
זה הריזן טו קול.
ברור, ברור. אתה יודע מה? בוא נתווכח, זה בוודאות יותר טוב מחשב
חלזה. מה בוודאות?
נגמר הסיפור. כי אני, תחום ההתמחות שלי זה שיפור יחס המרה. איך אני מגדיל את הסיכויים שלך? איך אני גורם לך לא להישמע כמו שהיית אתמול?
הבנתי. טוב, כרגיל עוד פרק מרתק, ויכולנו לדבר כנראה לעוד הרבה מאוד זמן. אני לפחות אישית לומד המון, ונהנה מעצם השיחה בינינו. אנחנו סוגרים את הפרק השני, דיברנו על המון נקודות, דיברנו על, על, על בעצם איך מתחילים מהסיפור של הלידים, ככה בפרק הקודם, דיברנו קצת על הישראלי וקצת חזרנו לזה הפעם, אבל אני חושב שמה שאני לוקח לפחות מהפרק הזה, זה בעצם איך זה למכור נכון, מה צריך לגשת לזה, שיש טיפוסים שונים ולכן אנשי מחירות שונים, איפה לומדים את זה, ואני לפחות המסקנה שלי נורא פשוטה, צא תבלה ותנסה לשפר את עצמך כל הזמן גם באימונים שנקרא ליבש, פשוט תשפר את זה.
ותייצר רובוט מחירות.
ותייצר רובוט מחירות, כן, בכלל לא רע. וששיווק ומחירות זה כנראה, כן אחים טובים, אבל צריך לדאוג לסינרגיה הזו כל הזמן, ותוכן כדאי שיהיה...
לא תקרה מעצמה.
בדיוק, ותוכן כדאי שיהיה טוב ורלוונטי, ולא סתם תוכן כללי.
נכון.
אז שוב המון המון תודה, לתן, פרק מרתק. אני ככה טיזר לפרק הבא, ואני חושב שאתם מאוד תהנו ממנו. קודם כל, אני הולך להיות על הגריל, רק שתדעו, אני לא אגיד למה, אני לא אגיד למה, אבל זה הולך להיות מעניין, אני לפחות הולך ליהנות מזה, אני לא יודע איך זה ייראה, אולי אני לא אענה. אנחנו הולכים לדבר בעצם על שני נושאים, אחד זה על מחירה קרה, בעצם איך פונים לאנשים שאף פעם אחרים לא דיברת.
נפלו מהשמיים.
בדיוק, איך אני מוכר להם, ושני, נאום מעלית, elevator pitch, נקודה שתמיד אומרים, אם עכשיו אתה נכנס למעלית עם ביל גייטס, מה אתה אומר לו, ב-30 שניות עד שזה מגיע לקומה שלו, אבל זה נכון בכלל לעולם המחירות, אז אנחנו נדבר על שני הנושאים האלה. והשיווק, זה בכלל, אמרנו כבר, זה אחים טובים כבר. אז צפו לפרק הבא, ושוב המון תודה לאותן על הפרק הזה.
בכיף.
נתראה בפרק הבא. להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.